הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, סיפור ירושלים. איתכם, ישראל גליס, ישראל בן צבי, ובני ברק יושע איזנטל ודוד קליגר, שגם ארגן תפילת ערבית אחרי התוכנית באולפנים בבני ברק. ברכות לצוות הוותיק והחדש ברדיו, במלאת 18 שנה ברדיו, וכל החיים, ומשים כל יום איזושהי תוכנית אחרת ומעניינת. השבוע אנחנו עם הצלמים הירושלמים. בעידן שלא היו מצלמות, לכל אירוע הלכנו לפוטו וייס במאה שערים, או לפוטו קובץ' בכניסה לבתי ורשה, או פוטו יעקבי בחוב יחזקאל, או הרחקנו את פוטו לוי, דניאל לוי בחוב יוסף מתתיהו, או לעיר לשוורץ, לרקם. זה היו סוג הצלמים. והלכנו להם, אחרי זה לאט לאט גם קיבלנו מצלמות, והתחלנו גם אנחנו לצלם. אז אנחנו נדבר היום על הצלמים של פעם, ועל הצילומים של פעם. השירים שלנו הלילה הם חסידות מוז'יץ, ליום ההילולה של הבעל הדברי ישראל, רב ישראל טאוב זצל. אנחנו נשמיע שירים שלו, של הבעל הדברי ישראל. אז הזנה רבה לכולם. ערב טוב לידידי הרב מישי גולדיס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם.
מתי הצטלמת פעם הראשונה?
אצל איזה צלם? אצל פוטו שוורץ? אתה יודע, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו מעניין. אני לפני אולי 30 שנה בערך, לא יודע, תפסתי איזשהו נרב לעשות חבס נוספידים לילדים בבית הכנסת. שיר השירים בערב שבת, ואומן בסוף התפילה במוסף, ושירות ותשבחות בסעודה שלישית. ואני פיתחתי אז רעיון של פרס כל פעם. הלכתי לפוטר יעקבי, אני אומר לך, יותר מ-30 שנה. היה לו תמונות שהאדמור המתחשלן מביאן היה בירושלים. אני חושב שיש מזמן שהוא היה, יש 52 שנים בטוח, לי איזה סוך הלקה, 54 שנים. והוא צילם אותו בכל מקום שהוא עלה, בקלויס, באורנשטיין, בבית של מישהו, בגאולה, איפה שהוא רק היה, יש תמונה מהרות חושבים מביאן. אז אני לקחתי את כל הסדרה הזאת, פיתחתי כל שבוע תמונה אחרת, והייתי אתם ילדים את התמונות, זה היה שחור לבן, אבל זו תמונה ממש מעניינת מאוד. איך הצלם לפני 55 שנים, 60 שנה, היה לו את השכל, את הידע, את איך אומרים, הרעיון ללכת אחרי אדם גדול ולצלם אותו. מסתם יש לו עוד רבנים, כן?
אני מתאר לעצמי.
אבל אתה יודע, תחשוב קצת אחורה. איך היה כזה דבר? הוא היה, אז זה דבר אחד שהצלמתי. דבר שני, שפעם היה סרטים, לא כמו היום וידאו, היו עושים סרט עם כזה סרט כמו של טייפ רקורדר, אתה יודע, הגלגל החום הזה, עם הסרט החום, אז שרצו לראות את זה בבית, היו צריכים מקרן. אז פוטו יחזקאל, פוטו שוורץ, להם היה המקום היחיד שהם הזכירו מקרן, זה היה סופר שמונה קראו לזה, היית הולך עד שם ברגל, סוחר את המקרן, משאיר רבון, מחזיר את זה למחרת. אז זה, כן, אבל איך אומרים, אתה, הרב גליש, תהיה בריא, נמשיר עם כל הרעיונות עם הנושאים מאתגרים. הצלמים של פעם, אתה, רק מה שמעניין, איך אתה תקשר את זה לסיפורי ירושלים.
אוהו, כמה שיש צלמים מעניינים שיהיו בירושלים?
אתה אומר שיש
מלא היסטוריה, באמת.
אז נשמע ממך. אני אמרת לך, אני זוכר את פוטר יעקבי בכיכר השבת, גם שהיה שלג, הוא היה פותח, שהשמש הייתה זורחת, אז היו סיסקים מבנק לאומי בכיכר השבת למעלה ללמטה, והוא היה מצלם ומחר את התמונות. היה לו הרבה מאוד רעיונות. ואני חושב שהוא היה הצלם הראשון עם המושגים האלו. אז בזמנו מצלמה לא היה בכלל בבית לאף אחד. כל אחד היה הולך לצלם מצלם, למי המצלמה בבית פרטי, זה היה כזה מושג. רק תראה איך יצפך הנושא האלקטרוני. היום כל יד מוזיק לך מצלמה, כל מקום שאתה בא, מה שאתה עושה, מצלמים אותך. לי היה פה באולם לפני שבועיים מקרה מאוד מעניין. איש ציבור אחד נכנס לקנות אוכל. Mm-hmm. כנראה שהוא היה רעב. כן. הוא לקח כפית עם צלחת ואכל. Mm-hmm. ככה בעמידה, אתה יודע, לא mm-hmm. ספונטני. כן. פתאום הוא בא אליי חבר, אמרת לו, מה קרה? הוא אומר, אל תשאר, מצלמים אותי. כל החבר'ה שהיו פה, הוציא כל אחד את הטלפון, צלם אותו. הוא אומר, עוד, הוא אומר לי, הוא אומר לי, הוא אומר לי, עוד 5 דקות, זה נמצא בכל האתרים. אתה מבין לאיפה הגענו. מספרים על יצחק מאיר, על יצחק מאיר מג'ינקב, שהיה הבן של אבטרוב, שפעם הגיע לב איזה יהודי, ונעמד מולו והסתכל, מסתכל, מסתכל ולא מפסיק. שואל אותו, רבי יצחק מאיר, מה אתה רוצה? הוא אומר, הוא שמע שיש עניין להסתכל על צדיק, בגלל זה הוא מסתכל. יצחק מאיר אומר לו, אם ככה, אתה יכול להסתכל על עצמך במראה. כתוב, ועמך, כולם
צדיקים.
אבל יש גם כן גדלות על תמונה. אחידו הקדוש כותב בספר שלו, שאחד מתלמידי הרשב"א, היה לו תמונה, ציור של הרשב"א, ושהוא למד רשב"א ולא הבין משהו, בלימוד היה מתבונן בתמונה ומיד היה מבין. ככה שלתמונה יש היבטים מכל הצדדים. היום אנחנו ננסה להתאים מתכונים
מצולמים,
מעניינים, שמוגשים בצורה או כאין דבר מצויר, או כאין דבר מצולם, משהו כזה. ניתן סלט רוסי של תפוחי אדמה, שמוגש כמו פטריות, פילה של דג אמנון בתוך בצק בצורה של דג טבעית, פתה מבשר ועוף בדמות של שיש, כמו שיש גרנית ממש, מוגש בצלחת מצוירת, עוף אסיאתי בלימון שמוגש במעטפה בצורה של ברווז, ומנה אחרונה בצק פילו, תרמיל, ממולא תפוח חץ, על צלחת מצוירת.
אפשר להתחיל לצלם.
אפשר לצלם ולאכול, כן.
לאכול, טוב. אז אנחנו יוצאים לשיר ראשון של בלד עברי ישראל ממוז'יץ.
היוצא של היום?
היוצא של הלילה, כן. אנחנו בהמשך גם נדבר עליו, מי הוא היה ועל הגדלות שלו, קצת וורטים ממנו, אבל...
עשינו פעם נושא עליו, היה לנו פעם...
עשינו על אדמו"רי מוז'יץ האחרים,
על בית מוז'יץ.
כן, על בית מוז'יץ. אבל פה היוצא שלו, אז אמרתי, אני, מכיוון שאני אוהב... שירי מוז'יץ, איתי יש הרבה מאזינים שאוהבים שירי מוז'יץ.
אוהבים גם את מוז'יץ וגם את מי ששר אותם.
יפה, אז הפעם.
בצין שנקר.
נכון, אז אנחנו נשמיע את דברים של דברי ישראל, לא סתם מוז'יץ, אלא את שירים שלו. בואו נשמע את השיר הראשון.
Some prophets coming to us.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו לפני שאנחנו מדברים על צלמים, אנחנו נכנסים לשיר של עמית אייזנבך, כמדי שבוע. פרשת וישלח. וישלח דורון, וילחש תפילה, ויחלוש מלחמה. וישלח יעקב אל עשיו מלאכים, וישלח עשיו אל יעקב שליחים. בידי המלאכים מתנות דורונות, בידי השליחים מתקרות כדורבנות. פני המלאכים לקראת פיוס ושלום, פני השליחים לפגוע ולהלום. מטרת המלאכים לרצות בהשלמה, ופני השליחים אלי קרב למלחמה. ויעקב הכין עצמו לתפילה, לא לפגוע, לא להיפגע, שלא תצא תקלה. ואתה אמרת, היטיב יטיב עמך, והייתי עמך לך יעזר ולך ישמח. ושמרתיך לאורך כל הדרך, לא תשתחווה ולא תכרע ברך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, והרי אתה חשוב כמת. חילקת מחנה הדרים הדרים, ונפשי תתעטף קשיים האיסורים, ושם החוש לחתוך מהחי, הלא אלו נשותיי וילדיי, תמצית חיי. ברווח תשים בנדר ובנדר, שיהיה סיפק להתכונן כסדר, ונזכה לעבור גם את מעבר יבוק, ואיש מאיתנו חלילה לא ישבוק. העתיר כי תזכר לזכות אבות, ותפרוק מעלי את חבל האבות. ותן לי הכוח לשרוד ולהיגהל, כי קראת שמי יעקב וישראל, וכל שתתן לי עשר עשרנו לך, כי שלך הכל ומשלך נתנו לך. ברוך שצילני מיד אחי מיד עשיו. השיר השני שכותב שלמית אייזנבך, כל השם על המים, כי הוא על ימים יסדה ועל נערות יכולניה, שלמית אייזנבך. מבשרי יחזה אלוקיי וארעד, המבית לארץ והיגע ותרעד. קרבת אלוקים לי טוב והחוש, להתקרב אליהן סוף ולא בחוש. שטף קצף עגלים המתרומם לשמיים, משברים אדירים גאות לבש על המים. כאן מקום החיבור שבריאת העולם, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מים עליונים ומים תחתונים, וקו ינתה בין ראשונים לאחרונים. ככל השמיים וככל הים של האין סוף, ונשמות אני עשיתי ורוח מלפני יעטוף. לשאת עיניים לשמיים ולזוג ברכי נפשי. המשלח מעינים בנחלים ולעצור את האי אפשי. גבול שמת בלי אבון, בלי שמון לחסות ארץ. תחמת המים לשרת את האדם, ללא צבחה וללא פרץ. להתפלל ולהתחבר בלי מחיצה, להציץ ולחתור ללא חציצה. לחוש את העוצמה של מי נוח. ולהתחבר ולנוק מהנותן לייף כוח. והמים צורפים בפניך מבראשית. זקים וצלולים במשב רוח הראשית, ולפתע בחת גל הצליף באונייה, בעוצמת מבול בשבריר של שנייה. דמיון של מפליג למצרים, הרחוקה על שפת הים, חונים ישראל ועולה צעקה. נטי ידך למים וירגו הגלים, ולי נשמעים ברחוק קולות וצלילים. מי כמוך השם באלים? כל השם על המים מללים וממללים, נוטה הים וברוג הגליו. זכיתי לראות ולהתחבר אליו. תפילת שחרית על האונייה לרגלים הפלי הניאגרה, טורונטו קנדה, של עמית אייזנבך. אנחנו חוזרים אל הסיפור שלנו של צלמים. אז צלמים בירושלים זה לא התחיל פוטו קובץ' ופוטו לוי ופוטו וייס, אלא תקופה הרבה הרבה יותר רחוקה. ירושלים התייחדה במיני ומאז בציורים ובמקומות המחמיאים לעין המצלמה. כמו הנופים של ירושלים, סייעו לכך מעמד של ההיר, שמצויה בין הרים שעותרים אותה מסביב, החומות, השערים, הציורים ורב הגבוניות הארכיטקטונית של ירושלים. כך תרמו לכך גם הרחובות, השווקים המזרחים, הססגוניים, אך מעל הכל התייחדה העיר בקדושה שלה והאווירה הדתית המיוחדת שרתקו אליה מאז ומתמיד את עולי הרגל שביקשו לנציחה בכל דרך אפשרית. גם נוצרים, גם ערבים וגם יהודים. אך לירושלים שלימים עברו הייתה גם מבית אחרי. שלא אחת הנחילה מבקים אכזבה מרה. ירושלים של עוני ואפוריות, של חורבן והזנחה, והיעדר תנאי ביטחון ושירותים אלמנטריים. ירושלים של המאה ה-19 הייתה עיר שקופאת על שמריה, שהייתה בלב אזור שומם. סביבתה הייתה בלתי מיושבת, והמדבר הגיע עד לפאתי חומותיה. היוצא מהשערים נמצא מיד בצאתו בשדה פתוח. אחד שביקר בירושלים מתאר איך שהכל, עד לחומות ירושלים, הכל ריק, אין בה שום דבר. יש בתיאור ציורי של אותו אדם כדי להמחיש את המצב של העיר והתמורות שחלו בה מהמחצית השנייה של המאה ה-19. המצב הקודש של ירושלים משתקף היטב בתמונות הקדומות. מ-1856 עד 1865 סביבות העיר נראים בלי סימן של חיים. לעתיד עד החומות העיר ממש. הר הזיתים נראה שומם לחלוטין, כמו גם הנוף שנשקף מהר הצופים, עד לפאתי העיר מצפון. ויותר מזה, מערב העיר, מקום שהוקמה לימים העיר החדשה, מצב מיוחד זה נבע לא רק מהכיפאון ותנאי ביטחון הראויים, אלא בשל איסור, האיסור הטורקי להקים כל מבנה שמחוץ לעיר, עד לברחק של קילומטר בערך מהחומה, מטעמים ביטחוניים וצבאיים. בתוך העיר בולטים מהזובה ושיממון, ואזורים שלמים נראים חרבים ובלתי מיושבים. עד סוף המאה ה-19 לא היה כמעט מבני ציבור בירושלים, ובעיני מגורים היו ראויים, מהם במצב התפוררות וחדירים לגשם. גם הכנסיות שצולמו אז, וזה כנסיות צולמו הכי הרבה, גם נראים מאוד עלובים. מושגים שחיי תרבות או בידור לא יקיים בירושלים של המאה ה-19. החיים פסקו, בעיר פסקו תמיד עם שקיעת החמה, שערי העיר נסגרו, החנויות בתי מלאכה ננעלו, התושבים הסתגרו בבתים, אסור להם ללכת ברחובות עד למחרת היום. בשעת הדחק הוטל לצאת עם פנס, היוצא בלי פנס נחשב לגנב אז. ב-1864, כשהותקנה לראשונה כמה חובות המרכזיים, תאורה מצומצמת בעזרת מנורות נפט, באותה עת הגיע כמה חידושים אחרים לירושלים, גם הטלגרף, מנוע קיטור, ששימש בין השאר להניע תחנות הקמח. הולי רגל מתוננים מראה ללכלוך ברחובות ירושלים, בעיקר בשווקים, את ההשפעה נגעו להשליך לתעלה שעברה במרכז העיר, שהייתה אמורה להיות מנוקה על ידי הגשם או השפחים. ב-1863 מוצאים השלטונות לראשונה צו שמורה לשמור על ניקיון הרחובות. ולכן התמונות, הצילומים של התמונות של ירושלים של אז, של התקופות האלו, נראים ממש בצורה עלובה. אחת התופעות המיוחדות לנוף של ירושלים במאה הקודמת הוא שער יפו. השער זה היה קשר ירושלים אל העולם הרחב. הוא נקרא שער יפו כי הוא הוביל אל הדרך שהולכת ליפו, לעיר יפו. הוא שימש מהם ברומטר לכל השינויים והתמורות שעברו על העיר. ולחדשות שהגיעו מסביב, הגיעו דרך שער יפו. שער יפו, כמו שערבים קראו לזה, בבל חליל. בבל חליל כי הוא שער שמוביל עם הדרך לחליל, שזה חברון. גם נוף האדם היה עד בדורות האחרונים לתמורות לא מעטות. היו מצלמים, היו מצלמים פלחים שבאים מכל קצות הארץ, חיילים טורקים בבגדים מרופטים, פקידים עם תרבושים אדומים בבגדים אירופאים שלא לפי מידתם, הם היו לבושים מילי שרד, נשות המקום בסמלות צבעוניות, אנשי כמורה שעותים עליהם גלימות שחורות, ארוכות וכובעים בצורות שונות, יהודים לבושים בקפטן, קפוטה ושטריימלך, נשות האיכרים בסמלות כחולות וצעיפים לבנים על פניהם, בדואים חרבות מעוקמות וקדחים גדולים ומיישנים למותניהם, צ'רקסים גבוהי קומה וזופי פנים, יוונים מארכיפלוג, פרסים חובשי מגבעות חרוטות המתמרות אלל ומטפחות ירוקות בשוליהם, כושים, ערבים, צוענים, איטלקים, צרפתים, מזרחיים, אירופאים, אמריקאים, בקיצור, אנשים ונשים מכל הגזעים והכיתות והדתות והמבושים שבעולם נפגשים כאן, וכשהם מנסים לפלס דרכם בסמטאות חצרות של העיר עתיקה, אפשר לראות אותם. אחרי שנים רבות, בוא נאמר, עברו מאות שנים, אני מדבר לפני כמעט 30 שנה, יצא צלם בשם דן שרנון, וצילם ספר שנקרא כובעים בראש, את כל המלבושים בירושלים. אני תרמתי לספר הזה את הפרק על המלבושים של החרדים בירושלים. שמעת, מגוון הכובעים, מגוון השטריימלים, מגוון הכיפות והשמלות והפאות והכובעים של נשים. תמונות מכמה אירועים שרואים שם את המגוון הזה של המגבעות והכובעים. תמונות מאוד מיוחדות, כבר 30 שנה נמלא של הספר הזה. בינתיים דברים השתנו, דברים נוספו. לא השתנה לבוש, אבל השתנו, הפנים של האנשים השתנו, נראים כבר אחרת לגמרי. אנחנו נצא לשיר נוסף של חסידות מוז'יץ. בואו נשמע.
Yeah.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי שמענו קצת את ההיסטוריה של הצלמים הירושלמים וגם משירי מוז'יץ, אנחנו חוזרים שוב חזרה אליך. שלום, לילה טוב ומוז'יץ.
לילה טוב, אבגל, ישראל טוב לכולם. אנחנו נצטרך מהפרשה, פרשס באישלח. יעקב שלח מלאכים לפון, אבל איסוב ארץ וסעיר, זה אדם. יש פה הרבה סימנים שהפסוק מציין, אל איסוב ארץ וסעיר, זה אדם. למה כל זה? לנמל אותנו שיעקב רמז לעשיו, תדע לך שאני שומר שבת, ומי ששומר שבת לא מפחד. וזה מרומז בפסוק, וישלח יעקב מלוכים. ולפי תרס הניסטור מרומז בגמטריות המילים בפסוק שמתקשרות לשבת. ובזוהר הקודש מובא על מה שאמר יעקב בתפילה שלו, הצילי נינו מיד אחי, שיעקב היה אחרת בזמן שהיו לבני ישראל את המלחמה במלחמת המולק. ששם מובא במלחמת המולק, היות ולא שמרו שבת כלחתו, בא עלי מלחמת המולק. אבל יעקב שהוא שמר את השבת, הוא לא מפחד במלחמה. יעקב בשם של עצמו מרומס שבת. על הפסוק כתוב, ויובו יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנוען וכו'. כתוב, ויחן שם פני העיר, מובא במדרש שזה היה בערב שבס, ונכנס בדמדומי חמה, זאת אומרת ככה לפני השקיע, וקבע תחומין. וזה אומר הזוהר, שיעקב שמר את השבת, אפילו שעוד לא ניתנה לעם ישראל. ויובו יעקב שולם, מובא מצדיקים שיעקב אבינו נכנס בשלמות כולו לשבת קודש. וההדגשה של המדרש, הדור דכתיב, מה שכתוב, ששמר יעקב את השבת, פשוט הוא שמר את זה, הכוונה כמו שומר שהוא נאמן לתפקיד שמוטל עליו. שהוא לא מסיר דעת מהתפקיד של השמירה שהוא אחראי עליה, ממונה עליה. כי כל פעם שמסיחים את הדעת זה פגם בשמירה. כך התפקיד של שומר שבת, כמו שכתוב, שמור יצא מהשבת לקדשו. זה הכוונה, שיעקב קבע תחומין, הוא קבע את השבת סביבו, כמו שכתוב בתחומי שבת, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו. וכשאתה מדבר על צלמים של פעם, זה קצת מתאים לשבת מכמה כיוונים. קודם כל, פשוט מאוד, השבת עצמה מצלמת את כל את כל ימי השבוע, כמו שכתוב דמנה מזבוך עם כל שיצו ימין. שבת הייתה יום של תמונה שלמה של הבריאה. אחרי שנגמר הבריאה, בשבת ראו את היופי. וגם כן לסיפורי ירושלים שלך, אתה יודע, פשוט בירושלים הצלם יכל לצלם רק מתי שהיו לבושים בגדי שבס. אתה יודע איך היו נראים בגדי החול, כן? מי שרצה לצלם היה חייב להתקשר לשבת. הנושא של הצלם במצלמה, יש בירושלים את הצ'בין אורוב סיפר, סיפר על אמא שלו, הרבנית רוחל. הוא גם כותב עליה בהקדמה בספר שהוא התפיס. הוא כותב עליה בהקדמה. שהייתה צדיקה וצנועה, מלומדת ומשכלת, שכל הזמן שמרה עליו שהוא יוכל לשקוט בלימוד הצעיר. אז הוא סיפר שפעם דיברו שידוך, לא יודע אם זה היה עליו או לאחד מהבנים שלה, עם איזה בת מעיר אחרת. הבחורה הייתה מעיר אחרת. השטחן ביקש מהרבנית רוחל שתיתן לו תמונה של הבחור שיוכל לשלוח לצד השני, שהם פשוט דוברו את התמונה, הם התרשמו. הרבנית בשום אופן לא הסכימה. אמרו לה, למה את לא מסכימה? אז היא אמרה, לא יעושה כן במקומי סייני לתת הצירה לפני הבחירה. הסביר את זה בפסוק, את הצורה לפני הבחורה. זה מלשון הפסוק ששמעה יעקב עם לובן. נושא הצילום הוא דבר שכבר היה בו מזמן פולמוס הלכתי ידוע, אם מותר לעשות תמונות או לא. אתה יודע שאני ראיתי מאמר שהרדושינסקי כתב על אחד מרבני הונגריה, שמלחמת העולם, הצדיק הזה, לא זוכר את השם שלו, פסק שאוסטריה תציל. ולמה? כי בכל העולם יכלו לעשות פספורט בלי תמונה, רק באוסטריה חייבו לעשות תמונה. והוא היה צריך להצטלם, כל כך כאב לו שהיה צריך להצטלם, אתה מבין? אז הוא אמר, בגלל זה אוסטריה תפסיד במערכה. את זה אמר הרב דושינסקי. תמיד לאיזה כיוון מגיע הדיון. אז הפולמוס הלכתי היה ידוע מאוד. הדבר היה מפורסם כבר כמה פעמים בכל מיני מאמרים, בעיתונות. ולפי הלוכה, מובא שכתוב, לא תעשה לכם פסל כל תמונה. אז למה יעשה בהלכה מדובר בתמונה בולטת, יש איסור. ויש מחלוקת עם כל צורת האדם בשלמות, אדם שלם כאילו, כל הגוף, אם זה אסור או לא, או גם בחלק מהאדם, רק ראש או משהו כזה. ובפוסקים יש דיון עם גם תמונה של צילום או ציור נכלל באיסור הזה. ולפי תורת הקבלה הידוע שבכל ציור שמציירים את האדם, כנראה גם שמצלמים, נדבקת בתמונה רוח רע. והיו כאלו שלא סברו ככה, והביאו ראיה שכבר לפני מאות בשנים יש תמונות. ואלה שכן מתנגדים צידדו שכנראה צילמו אותם בלי רשות. ככה פולמוס ארוך וארוך, כמובן שלא אני מביא מחווה דעה, אני רק מספר מה ראיתי כתוב. ואם אתה רוצה לראות כמה שזה נכון, תזכר לא הרבה זמן אחורה, אני חושב כולו 30 שנה, אולי קצת יותר, כל החתונות הירושלמיות לא היה צלם בכלל. אני זוכר את החתונה הירושלמית של חסידי קרלין, משפחת סיינברט הענפה והיקרה, לא אצל ינקל, לא אצל רב יוסן, לא אצל רב נוטה, כל האחים של משפחת סיינברט, הייתי בחתונות שלהם, לא היה אף פעם צלם, שאלתי למה, אמרו לי, הצלם? הסתכלו עליי כמו איזה אחד שבא איזשהו טוריסט, אתה שואל שאלה כזאת. אז כנראה שזה בכל אופן היה קיים. אתה זוכר כזה מצב?
ודאי, ודאי. אני זוכר גם שפעם, אני לא זוכר מי זה היה, הרב, שצילמו אותו, הוא הסתכל, ואחרי זה, הוא ראה את התמונה, אז הוא אמר, מעניין, הוא לא יודע שזו תמונה שלו, הוא הסתכל, הוא אומר, מעניין, רואים עליו שיש לו יראת שמיים.
אז יש הרבה בדיחות על זה. יש שם כן סיפור שאחד כפרי הלך בוחר מצא ראי. הוא הסתכל, הוא ראה מנש. אז הוא אמר כזה דבר מעניין, מסתכלים בזכוכית, רואים בן אדם. הוא לא הבין שהוא בחיים לא ראה את הצורה שלו. הוא לקח את זה הביתה, הוא שם את זה על הבוידים, וכל יום היה עולה להסתכל על המנש הזה. אשתו ראה אותו, עולה כל יום לבוידים. מה יש לך למעלה? הוא לא רצה לספר בשום אופן. יום אחד היא החליטה, היא חייבת לראות. מתי שהוא הלך מהבית, היא ניחה את הסולם, עצה לבוידים, מסתכלת, היא רואה אישה. היא בחיים לא רצה תמונה שלה גם כן. אמרת, מה יש לי אישה למעלה לבוידים? היא ישר רצה לרב. מספר אותה, תשמע, לבעלי יש אישה לבוידים. הרב אומר לה, מה אישה לבוידים? אני כזה דבר לא שמעת, אני חייב לבוא לראות. הוא לובש תמיד את הכובע, הוא בא הביתה, מטפס לבוידים, מסתכל. הוא אומר, איפה? הוא רואה רב. אז הוא אומר לה, מה את רוצה? יש לכם רב בבית. מה צריך אותי? אין סוף לסיפורים, אבל הרעיון שתגיד בדור של היום, שפעם...
המשך הוא שאחרי שהרב ירד, היא עלתה עוד הפעם, מסתכלה, נראתה שוב את התמונה שלה. זאת אומרת, אם הוא מסתכל על זקנה כזאת, שישאר עם זה.
אני כבר לא שמעתי. אבל זאת אומרת שהיום בדור שלנו, אם אתה תספר שלא היה לא היו מצלמים בחתונה, איך אומרים, מסתכלים לך, כמו שאתה נפלת על ידם איפה. היום כבר מביאים צלם וצלמת ווידאו, מה לא. אני רוצה להזכיר לך, אוריאלי, שאתה הבאת לי פעם תמונה, לא זוכר לפני כמה זמן, צילום של תמונה שמכרו אותה ביודאיקה בתערוכה.
עם רמז.
עד עם רמז, אתה זוכר את זה?
בוודאי, בטח.
אני שומר על התמונה הזאת כבבת עיני, כי פשוט אני עשיתי את זה גם כן...
מחקר.
סקנלר, לא, לא. סרקתי את זה ופיתחתי לשמור את זה, כתבת את סתם תמונה של עיתון, והתמונה שם, אתה זוכר מה הייתה התמונה שם?
עם רמז
הולך ברחוב עם הבנים שלו, על שמחה והפני מנחם ובס ישראל, וכולם צוחקים, והוא עושה מהידיים פייג, שתי פייגים.
נכון.
ואף אחד לא הבין מה, עד שנודע שזה היה בשבת, זה היה בחופש במרבנד, ואיזה גוי צילם אותו, אז הוא לא צעק שבס, הוא הרים שתי הידיים ועשה לו פייג, כך תצלם. אז כל הבנים שלו צחקו. אז גם כן דרך מוסר, הוא גם לא רצה לצלם, וגם קלקל את התמונה עם שתי פייגים במקום מה שליצוק. אתה אמרת שהיום היו קצת של המוז'יצה, אז אני נזכרתי בסיפור מעניין, שסיפר להם אחיתי שלנו, רב שמחה פרידמן, הוא כבר לא חי. הוא הכיר את המוז'יצה. הוא סיפר שבא אליו איזה יהודי, והתחיל לבכות שאין לו כסף לחתן. מאוד כאב לו, אז הוא אומר לו, ארז לחיים, מה אני יכול לעזור לך? כסף לתת לך אין לי. מה אני יכול לעזור לך? אני חושב ככה, לך תביא צלם, תצלם אותי, ותמכור את התמונות, אז יהיה לך פרנסה. היהודי הזה שמח, הלך הביא איזה פוטו, הפוטו לא היה דתי, הוא נכנס לדפל רזר רבי, הוא פתח את הסטודיו, אתה יודע, את הבד הזה, אמר לרבי, תעמוד ככה, יד למעלה, יד למטה, תרים את הרגל על הכיסא, כמו שעושים, אתה יודע, תמונות סטודיו. ופיתח את זה, כולם ראו תמונות של המוז'יצר, אתה יודע, עם פוזות, לא יכלו להבין מאיפה זה בא. אבל כולם קנו. אחרי שביררו והבינו מה שהיה, אז נודע להם, אז הבינו איך יהיה כאלו פוזות. אבל האונצו שאתה שוב היה יודע זה חיתם. יש שם כן, יש בחלק הרוחני של התמונות, רואים שיש בזה משהו מקורי. אצל יוסף הצדיק, כשהוא התנסה בניסיון אצל האיש הספוטיפר במצרים, כתוב שנראתה לו דמות דיכונו של אביו והוא ניצל. ובגמורה מובא בעריכות על זה. וזה מה שאומרים, שתמונות של צדיקים זה מציל. ככה יש דבר רוחני גם כן. השבוע, כמו שאמרנו בפתיח, כשמדברים על תמונות וציורים, ניתן מתכונים של אוכל שנראים כתמונה או כציור. זה קצת קשה להסביר דבר שצריכים לראות כדי להבין במה מדובר. אבל איך אומרים, נשתדל להסביר עד כמה שאפשר. אתה יודע, אתה מכיר את הבדיחה בירושלים, שהיו אומרים, לו יצויר, למה לא אומרים, לו יצולם? כי לא מצלמים, מציירים. אז אני רוצה לצייר את התמונה בדיבור. ניתן מתכון שביצה רוסית. אומנם זה מתכון פשוט, אבל פעם זה היה מתכון בכל שמחה, ואהבו את זה מאוד בתור סלט, והוא מאוד מקובל. ואני רוצה להגיד לך שבהרבה שבתות שעורכים שמחות, מגיע לסעודה שלישית, ואנחנו עושים מזנון של סלטים, שמים את הביצה הרוסית גם כן, ובמעקב סטטיסטי זה הולך הכי הרבה. אז אפשר לעשות את זה בצורה יפה גם כן, ואנחנו קוראים לזה פטריות אחרי הגשם. מבשלים 10 ביצים לביצה קשה. הטוב בביצים קשות לא לבשל מדי הרבה זמן, כי אם מבשלים בישול יתר, הצהוב נהפך לצבע תכלת, אם שמת לב פעם. ואם אתה מבשל את זה נכון, הצהוב נשאר צהוב בוהק. הזמן מומלץ לא לעבור את 10 דקות מזמן שרתח. אפילו 6 דקות מספיק. אבל יותר מ-10 לא לעבור. לקרר את זה טוב מיד במים קרים, ולקלף. לוקחים את הביצה וחותכים שליש מהביצה בצד העגלגל. הרי לביצה יש שתי פינות עגלגליות.
נכון.
יש עגלגל יותר קטן בקוטר, ויש עגלגל יותר רחב בקוטר.
כן.
חותכים מהצד העבה יותר, העגלגל העבה יותר, חותכים שליש. ומוציאים את הצהוב של הביצה לאיזשהו צלחת, או לקוס, לא משנה, מערבבים את החלמון, את הצהוב הזה בעזרת מזלג. פשוט מואחים אותו ביחד עם קצת חרדל. אז אם זה על 10 ביצים, אז כפית חרדל לכל 10 חלמונים. וממלאים חזרה את הצהוב המורבב עם החרדל בחלק, בחלל, בחלק הגדול של הביצה, בשתי שליש כאילו. כך עושים עם כל הביצים. לוקחים צלחת הגשה מתאימה, מרבדים את הצלחת בחסה שהיא קצוצה דק דק, ממש כמו דשא.
הרבה זמן אין לנו חסה.
כן, עכשיו קשה מאוד להשיג חסה, אז כך תחכה הרבה זמן. תדע לך שלי, שאנחנו משתמשים רק בבדץ, יש שיבושים אדירים בשיווק.
בשוק יש חסה של אפרטי, של שייריס.
עוד פעם, אני מדבר איתך על בדץ, אני לא יכול, לי אסור לקנות חסות אחרות, אני לא יכול להגיד לך דם מה אחר. בבדץ יש שיבושים גדולים, למה אני לא יודע? בשמיטות הקודמות לא היה כך. השמיטה האחרונה היה כל הזמן סביב הספקה. עכשיו יש שבועיים כן, פתאום שבוע לא. זה ממש לא...
טוב, שמיטה ושחיטה הולכת ביחד.
כן. דרך אגב, אתמול דיברתי עם החבר'ה של ההשגחה של השמיטה, החבר'ה שמשגיחים בשדות, לא החבר'ה בחנויות. ודיברנו על זה שזה נראה כאילו חלילה שהגשם מיטיב עם אלו שעובדים עם היתר מחירה. כי שנה שעברה לא היה גשם, ועכשיו פתאום זה מיטיב. אז הם ישבו פה והוכיחו שהחקלאים שעובדים ביתר מחירה הפסידו את כל מה שמתעתדים להרוויח השנה הזו. ולא הבנתי למה, שאלתי למה, אז הסבירו לי שאחרי שזרעו, אז הגשם שבא בפעם אחת בכזה כמות מקלקל את כל הזרעים, וכל הזריעה לא שווה. ולעומת זה, אלו שהשביתו את השדות שלהם, הם הרציעו את הצינורות ההשקיה שקיימים כדי שלא יתפוצץ, כי אם הצינורות עומדות בלי מים בפנים, והגשם יורד על זה, זה כמו שהדוד שמש מתפוצץ בקרה בירושלים, יש מחברים של צינורות בהשקיה שזה גם כמו מתפוצצים בשדות, אני גם כלום מבין מה, אני רק אספר לך מה הסבירו לי, וזה עולה השקעה גדולה להוציא, והגשם הזה שבא עכשיו משבח את האדמה בתאום בפנים עם הרבה מים רבועים בגלל שאין זרעים בפנים, ובשנה הבאה יהיה להם פריחה באמת גדולה מאוד. ככה שאני שמעתנו סיפורים ממש מעוררים אמונה. טוב, לענייננו אנחנו, אז בכל פעם מוקחים חסה, לא משנה איזה איך, שרק שיהיה חסה טובה. קוצצים אותה דק דק, מרבדים את הצלחת כמו דשא, מניחים את הביצים כשצד הפתח כלפי מטה, הם יושבים יפה על הצלחת, מורחים את הגלגל מלמעלה עם מיונז, מורחים בנדיבות, מלבישים את השליש ביצה שחתכנו ככובע על הביצה. לוקחים נייר אפייה מרובע קטן, עושים מהנייר הזה קונוס, אתה יודע, פשוט מגלגלים לקונוס, ממלאים את הקונוס בקטשופ, בעזרת מספריים עושים חור קטן בשפיץ, ועושים נקודה קטנה, עושים ככה, מנגדים נקודות יפות על הכיפה של הביצה, קישוט. מקבלים צלחת, צלת טעימה, בצורת פטריות. והילדים אוהבים את זה כולם, וגם המבוגרים. אני רוצה לספר לך מושגי מצלמה ירושלמים. הרבי הזקן מקופיצ'ניץ, רבי יצחק מאיר, השתדך עם הנכד, עם הנכדה שלו, הוא שידך עם הבן של רב שלזמן אוירבך. הבן רמורד חשי, אריך ימים, שיושב בתל אביב, שגר בתל אביב. אז החפיץ שצריגיע לה, אתה יודע, לשמחה, לפני שהוא חזר לחוץ, צרצה ביתה, אז הוא בא לפרד מהמחית מרב שלזמן. היה ביניהם ידידות גדולה מאוד. מתי שהוא נפרד ורוצה ללכת, הזמינו מונית, בוד השתל את הטקסי. כשירדו למטה לרחוב לחכות למונית, רב שם זמן כמובן הלך ללוות אותו, רב שם זמן הוריד כיסא, והוא שם את הכיסא למדריכה, והוא אומר, קופיצ'ניץ הרבה, זה צריך חבק עד שהמונית תבוא. שהרבה ישיב עד שהמונית תבוא. הקופיצ'ניץ ענה לו, לא, המחותן הוא הרב, המורד העשרה, הוא צריך לשבת. כך יצחקו ביניהם. בסוף אומר לו הקופיצ'ניצר, רב שלמה זלמן, בשמיים מצלמים הכל, כל דבר שנעשה פה מצלמים בשמיים. איזה פנים יהיה שאני יישב על הכיסא והרב המורד העשרה יעמוד? רב שלמה זלמן אמר לו, אם ככה אתה צודק, ורב שלמה זלמן הסכים, הוא ישב. את הסיפור הזה אני שמעתי מהנכדים של רב שלמה זלמן לעשות כל פעם, שרב שלמה זלמן היה מספר את זה מדי פעם בפעם עם התפעלות עמוקה מאוד. מושגים של מצלמה אחרת. אנחנו ניתן מתכון של דג אמנון, אמנון זמושט בתוך בצק שממש בצורה של דג, מנה טעימה חריגית וממש מצוירת. אם מדברים על 8 מנות, אז לוקחים 8 יחידות פילה אמנון בגודל 180-200 גרם, זה המספר הקטן, לא צריכים גדול, מפשירים, שוטפים טוב ומייבשים. מכינים בתוך קערה טיבול, מריחה. שמים לשמונה מנות חצי כוס שמיר קצוץ, כפית שום קטוש, 3 כפות שמן זית, חצי כפית גרידת לימון וחצי כפית מלח, קצת פלפל שחור. לוקחים 4 עלי דפנה, מפוררים אותם, מערבבים את הכל טוב ומורחים על הדג, או שמערבבים את הדגים ישר בתוך הקערה. ומשאים את זה שעה שהטעמים יספגו. במקביל, לוקחים 4 גזרים, מקלפים את הגזר, חותכים אותם לגפורים, כמו ולדוף, עדיף בסכין של ולדוף, אם אין, אפשר בפומפייה אהבה. מבשלים את הגזר במים ממלח, את הגזר החתוך כמובן, במים ממלח וקצת פלפל וקצת סוכר, מבשלים 15 דקות אחרי שהמים רותחים. לוקחים בצק אלים ופותחים את הבצק אלים, חותכים מלבנים מהבצק אלים. קודם כל חשוב להוציא את הדגים מהמשרה ולתם ככה שירד הטיבול. את הבצק אלים חותכים מלבני בגודל 15 סנטימטר או 12 סנטימטר, מפזרים על כל האורך של הבצק מהגזר החתוך ומקפלים כל מנה דג לאורך שצד האור כלפי פנים. הדג נהיה צר וארוך ועווה. מניחים את זה על הגזר, עוטפים את הדג עם הקצוות של הבצק ממש לעטוף, מסדרים את זה בתבנית אפייה, בתבנית על נייר אפייה. מהבצק שעטפנו יוצרים צורה של דג. הרי הבצק עכשיו ארוך, מלבן ארוך, עושים למטה בזנב עם סכין, עושים כמה פנסים ומקפלים את זה לצורת זנב, ואת הראש קצת לעגל את הבצק, אפשר לדחוף משהו לעין, איזה זית, איזה חתיכת ירק אחר, ומורחים את הבצק עם ביצה, מפזרים קצת קצח ועופים בתנור חם 180 מעלות 20 דקות, ומנמיכים ל-160 מעלות ועופים עוד 10 דקות. זה אמור להיות מוכן, כדאי לבדוק. מגישים את זה גם כן עוד פעם על עלי חסה, עם רוטב עגבניות בצד, ויש מנה של דג מצוירת. אחרי הפטירה של רב שולם מפרביסט, שהוא היה אבא של הריג'ינר, אז נסו לבן של הרב אברום, שהוא התמנה לאדמו"ר אחרי האבא. אחד מהחסידים של האבא, רב שולם, היה לו ספקות אם ניסה לילדים לקבל מרות או לחפש רבי אחר. החסיד התלבט, והוא לא ידע מה לעשות, אמר, אני אסע לפרוביסט ואני אראה מה לעשות. הוא הגיע לפרוביסט, הוא מוצא את רב אברום שמילא את המקום של האבא. כנראה שהבן הרגיש בהתלבטות של החסיד, אז הוא סיפר לו סיפור. הוא אומר, איזה מלך בנה ארמון מיוחד, עם כל מיני אביזרים מיוחדים, תמונות, אומנותיות, משהו שלא רואים בעולם הזה. כשהכל היה מוכן, אז הוא הכריז על יום פתוח. כולם יכולים להיכנס חופשי לארמון, להתבונן בכל התמונות, בכל הציורים, בכל האיורים. מי שייתן הערה נכונה או איזה חיסרון על איזה משהו, יקבל פרס גבוה. הגיע איזה שיקור, הוא הסתובב בחדרים, בדק, פתאום הוא גילה תמונה שיש שיקור בתמונה, והוא מצא בחיסרון. עכשיו אתה מה החיסרון? הוא אומר ששיקור הולך ומחזיק ביד גבי המלא יין, זה לא יכול להיות. כי השיקור מתנדד, והוא לא יכול להחזיק כוס מלאה בלי לשפוך. לקחו אותו למלך, המלך אמר שהוא צדק, נתנו לו אוצר של כסף. השיקור ראה שזה הולך, טעם הוא רוק איתויב, אז המשיך לחפש הלאה, אולי יגלה עוד איזה חיסרון. הוא ראה תמונה של כתר של המלך, והוא יראה איזה חיסרון בכתר של המלך. המלך ששמע את ההערה כעס, הוא אומר, מה אתה מביא מכתר של המלך? לא רק שהוא קיבל פרס, הוא קיבל עונש. האיש התלונן, אמר, קודם קיבלת כסף, עכשיו אני מקבל מכות. אז רב אברום אומר, הנמשל פשוט. איך אדם שלא מבין בכלל מה זה נקרא גדול הדור, מסוגל לחוות דעה על גדולי הדור. סיפור מרבה הרבה מוסר. פתה, ניתן פתה של חזה אוף, פתה זה כמו קלופס, רק צורה יותר יפה, של אוף ובשר בצורה של שיש. לוקחים 500 גרם חזה אוף, 500 גרם בשר בקר. כמובן שתחון, אוף תחון ובשר בקר תחון. אבל כל אחד תחון בנפרד. לטחון בחורים הדקים, שיהיה תחון דק. שמים בקערות נפרדות, את האוף בקערה נפרדת ואת הבשר בקערה נפרדת. מוסיפים שתי ביצים לאוף, שתי ביצים לבשר. אותו דבר לכולם, רבע כוס בצל מטוגן, שהוא קצוץ דק דק, מלח פלפל וקצת מוסקת וטיפה סוכר. ומערבבים כל אחד בנפרד. לוקחים תבנית, תבנית צרה, כמו של קיגל, אנגליש קיק, יותר נכון השם שלה. מרבדים את התבנית עם נייר כסף, ועל הנייר כסף שמים נייר אפייה משומן. לוקחים מעיסה של העוף, ממלאים את בתוך התבנית לעלה אחיד בעובי חצי סנטימטר. כמו עלה רולדה. מכניסים את זה למקפיא, לחצי הקפאה, מוציאים ומורחים מעל מעיסה של הבשר, גם עלה סימטרי בעובי חצי סנטימטר. על זה שמים לאורך במרכז האורך שמים בטור אחד מלפפונים חמוצים קטנים ורצועות גזר שעברו שליקה במים. הגזר צריך להיות אצבעות בעובי אצבע ממש, ושהגזר יהיה מבושל 80%. מפזרים בנדיבות שמיר ופטרוזיל לקצוצים ומגלגלים לגליל אחיד כמו חכרולדה בעזרת הנייר. מרמים את הנייר מעל הגזרים הנפונים, מגלגלים בעדינות ומעתקים את הקצוות ושמים את הרול הזה, את הרולדה הזאת בתוך תבנית, ממלאים בתבנית מים בגובה סנטימטר, 2 סנטימטר, מכניסים את תנור חם 180 מעלות ועופים את זה חצי שעה. בדרך כלל זה מוכן, אם נראה שלא, עוד 10 דקות. מקררים את זה טוב טוב, אפילו עדיף למשך לילה, פותחים בזהירות הנייר, משחררים את הפתה בשלמות, פורסים לפרוסות אלכסוניות, כמה שיותר אלכסוני, הפרוסה נראית יותר יפה. לפרוס פרוסות בעובי סנטימטר בערך. הגשה, מניחים בצלחת גדולה, שתי פרוסות, חופפים אחד על השני, כמו קלפים, ומסביב מאתרים ברוטב צ'ימיצ'ורי בצורה של חישוק, ממש עושים עיגול של רוטב. ואת הרוטב מאוד קל להכין. זה שמים בבלנדר שתי שני שום, חצי כוס ירק, עדיף כוסברה או פטרוזיליה או חצי חצי, חצי בצל חי, קצת מיץ לימון מלימון טרי, חצי כוס שמן זית, כף שקדים מולבנים, זאת אומרת בלי קליפה, מלח ופלפל, מאבדים את זה טוב כמה דקות, ויהיה רוטב כזה סמיך ויפה, ומזה עושים את החישוק. הריג'נר הסביר פעם את המעלה של האיחוס. כל אחד יחסן, יחסן, יחסן. מה המעלה של האיחוס? אז הוא הסביר את זה על סיפור. מלך שבנה ארמון מפואר, ובסלון של הארמון הוא הביא 4 ציירים אומנים מיוחדים ומפורסמים ואמר להם שכל אחד יצייר ציור של תמונה על קיר אחד ושזה יהיה מוכן יראו שמי הציור הכי הכי יפה וכך גם הסלון יקבל איזה סגנון מיוחד. 3 מהאומנים התחילו לעבוד במרץ התחילו לשפשף, לצייר, לעבוד במרץ. ערבי יושב ליד הקיר, מעשן סיגריות, לא עושה כלום. אומרים לו החבר'ה אחרים, למה אתה חולם? עוד מעט אנחנו נגמור ואתה תשאר עם קיר ריק. הוא לא עונה להם, הוא מעשן עוד סיגריה, עוד סיגריה, עוד סיגריה. מתי שהם גמרו, אחרי שהם התאמצו כל כך, כל אחד יצא לו קיר מיוחד, הוא לקח את הקיר שלו, ציפה את הקיר שלו ככה, החליק אותו מאוד, ממש עשה מזה ראי. ובקיר שלו השתקפו כל 3 קירות המושקעות שהם השקיעו. המלך הגיע לראות את המוגמר, כמובן שהוא בחר את הקיר של המראה, כי שם זה היה הכי יפה, היה את הכל ביחד. כך אמר הריג'נר, זה נקרא איכס. אם משתקף אצלו כל הגדלות של, של הדור הקודם, אז איכס שווה משהו. ואם לא משתקף, אז לא עשינו כלום. ניתן מתכון של אוף אסיאטי, אסיאטי זה נקרא מזרח החוק, סיני, תאילנדי, מוגש בצורה של ברווז, מנה מכובדת בטעימה. אם מדברים על 8 מנות, אז לוקחים 8 מנות אוף. אפשר רבעים, קריים, אפשר עופות שלמים ולהשתמש גם בחזה. לוקחים, חותכים כל מנה ל3 נתחים עם העצם. תדע שהמטבח האסיאטי, הסיני, עובדים הרבה עם גרזן, אין להם סכינים. עם גרזן דופקים על האוף, עושים 3 מנות. מי שלא ידע לעשות את זה לבד, או שאין לו את הכלי, יכול בחנות לבקש את זה. את החתיכות שחתכנו מקמחים עם קורנפלור, את הקורנפלור לטבל במלח ופלפל, לקמח טוב. הכי מוצלח זה ששמים את הקורנפלור בקערה ומקמחים בפנים את החתיכות עוף, ומוצאים אותם ומנהרים מהשאריות. מתגנים את זה בשמן עמוק עד שהעוף מקבל צבע יפה, זהוב. מעבירים את כל החלקים לתבנית על נייר אפייה, מכסים טוב, עופים בתנור חם 180 מעלות, 20 דקות, חצי שעה גג, ובמקביל לוקחים ווק, ווק זה מחוות סיני, כזה מחוות עמוק, או כל מחוות מתאים, מקפיצים במחוות או בווק שתי גזרים, שתי בצלים, הכל חתוך ג'וליאן או קוביות, מקפיצים 6 דקות, ואז מוסיפים שתי כפות סוכר, כף מיץ לימון, חצי כפית ג'ינג'ר טרי מגורד, או קצוץ דק, כפית סויה, קצת מלח, ומוסיפים את העוף שבתנור, מקפיצים ביחד כמה דקות, ואז לוקחים נייר כסף, חותכים מנייר כסף ריבועים בגודל 30x30, ומניחים במרכז כל נייר מהעוף 3 נתחים. אפשר לערב גם השוקיים, גם החזה, זה לא משנה. סוגרים את הקצוות של הנייר לכיוון מעלה, ואז יוצרים הנייר כסף כמו צורה של ברווז. חלק אחד עושים ראש, וחלק אחד עושים זנב. מחזירים את זה לתנור לעוד איזה 10 דקות, מגישים את זה עם הנייר, וזה מנה מאוד יפה.
יפה מאוד.
היה צ'אוטקי וחוסיד ידוע, רבי יואל אלפרין. הוא היה ידען ידוע. הוא היה נוסע בכל העולם, באוניברסיטאות, לצורך מחקרים. באחד המקומות שהוא הגיע, הוא מצא תמונה של יהודי מלונדון, שרשום עליה בעל שם טוב. וזו התמונה המפורסמת שרואים בכל מקום, שמייחסים אותה לבעל שם טוב. כמובן שהוא פרסם שהתמונה שאנחנו רואים זה לא הבעל שם טוב ממשבוש, זו תמונה של איזה יהודי אחר. ויש תמונה מהבלטניה שהיא כן מקורית. בירושלים, כשרב חיים ברים שמע מהתמונה הזאת עם הרבי אלפרין, שתמונה של הבעל שם טוב הזה, אז הוא אמר, אוה, ברוך השם, שאלו אותו מה קרה? אז הוא אומר, תמיד כל השנים התפלאתי, ככה נראה הבעל שם טוב. אז הוא אומר, איזה זה בעל שם טוב, כן איזן. עכשיו שהוא שמע שזה לא זה, אומר לך, אז ככה רווח לו, כן. אנחנו ניתן מנה אחרונה, שבצק פילו, זה תרמיל ממולת הפוחץ, שמגישים את זה על צלחת ממש מצוירת. 8 מנות, אז לוקחים 4 תפוחי עץ גרנד, מקלפים אותם, מנקים כמובן מגרעינים, חוסכים אותם לקוביות, ושמים את הקוביות בתוך קערה. מוסיפים לקערה 3/4 כוס אגוזים גרוסים, 3 כפות אבקת סוכר, קינמון, רבע כפית, חצי כפית גג, 2-3 כפות מחית תפוח עץ מוכנה, מערבבים הכל ביחד, ולוקחים את הבצק פילו, פורסים אותו על השולחן, 3 שכבות של עלים, מורחים את העלים של הפילו במרגרין המומסת, וחותכים ריבועים 15x15. שמים חופן מהמילוי במרכז של כל ריבוע, אוספים את הקצוות כלפי מעלה, מעתקים את זה כמו שק, הבצק נתפס יפה לפי הכיפול שרוצים, מורחים את הבצק גם כן את התרמילה, סקור, גם כן עם הגרעין המומסת, נעזרים במברשת, או שמציזים, יש שם שם ספרי לקנות, עופים את זה בתנור חם, 200 מעלות, 20 דקות. שהפילו מתקרר, מפזרים הפחת סוכר. עכשיו ההגשה, פה היופי. מכינים רוטב וניל, לוקחים כארית, שמים בכארית כוס ריץ', שתי כפות פודינג וניל, שתי כפות אבקת סוכר, מערבים טוב עם הטרפה, טורפים את זה טוב טוב, ומתקבל רוטב וניל. במקביל מכינים גם רוטב שוקולד. ממסים שוקולד עם מים, היחס של המים 60-70% מהשוקולד. כדאי להמיס בשיטה של בלמרי, כלי בתוך כלי. ויש לנו רוטב וניל ורוטב שוקולד. לוקחים צלחת גדולה, שמים במרכז הצלחת כף וחצי עד שתי כפות מהרוטב הווניל. במרכז של הרוטב הווניל שמים כפית מרוטב השוקולד. הרוטב הווניל מתפשט והשוקולד נשאר במרכז. לוקחים כיסם שיניים ומעבירים קו מהמרכז של השוקולד כלפי חוץ. קו-קו. כל קו שעושים נהיה קו שחור לכל החזית של הצלחת. אם עושים איזה סיבוב שלם, מקבלים ציור של שמש יפה יפהפייה, כמו שאומרים. את הצלחת עם הרוטב אפשר להכין אם רוצים לשבת ביום שישי, ובהגשה שמים את התרמיל אפילו במרכז, ויש צלחת יפה מאוד. אנחנו נסיים עם וורד קטן, שמספרים על הרבי מרסיאטן. מתישהו דייה בווינה, לפני שעולה לארץ, הוא היה הולך לטייל, וכל יום היה נעצר ליד חנות של צילום, שיש שם תמונות וציורים. שם בויטרינה היה תמונה או ציור, אני לא יודע, של עדר כבשים עם רועה. הוא היה נעמד כל יום ליד התמונה הזאת ומתבונן, מתבונן, מתבונן הרבה זמן. ככה כל יום. הגבי לא יכל להבין מה הרבי רואה. כל יום אותו דבר, אז הוא שאל כדי להבין. אז הרבי אמר לו, ווסקן סטיפשטיין. אבל בכל אופן הוא אמר, רועה צון זה משהו של רחמים. אחרי שהזיק נחסידים והתעניינו וחקרו וחקרו, אז הם אמרו שאולי זה כמו שמובע בהפטרה בשבס נחנו לגבי רואי ישראל. כתוב פסוק משעיה, כרואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ תלעים, ובחיקו יישא עולות ינהל. הפסוק מדמה את הגאולה לרואה צון שיוליך בזרועותיו את התלעים, כך אליך השם אלכנו בגאולה יוליך אותנו. יש איזה, בסדיגור היה איזה יהודי משונן, יהודי שנון מאוד, קראו לו עודד וינר. הוא היה אבא של עודד וינר ממשרד הדתות, אתה קראת את עודד ממשרד הדתות?
בוודאי, בוודאי.
אז הוא היה, מתי שהיה מבוגר, אז היה לו גיבלן, טריקר. באחד החתונות של הנכדים, אז הוא ככה ניסה להסתיר טריקר מהסלם, שאולי יתפוס את הגיבנת. אז הנכד אומר לו, סבא, אתה כבר אדם מבוגר, לא יזיק לך מרות הגיבנת, מה אתה מפחד? אז הוא אומר, אל תדאג, אני לא מפחד מהגיבנת, אני פשוט לא רוצה שזה יפריע לכם לסגור את האלבום. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום.
אמן ואמן.
ושנלמד דברים טובים מהתמונות.
אמן, אמן, בשורות טובות, תודה רבה. אגיד שבת שבת שלום להתראות.
Oh, God. Azul, Haley, the lace, the new, the skin you feel, the valor, and not a lean, alone, in a name, calming, as you feel. No, I shall be like my way,
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אנחנו שומעים במהלך התוכנית מוז'יץ. אז הרב הקדוש רבי ישראל מוז'יץ זכותו יגיד עלינו נולד בעיירה רציונוז שבפולין בשנת תפרישתת לאביו הרב הקדוש ושמואל אליהו מזבלין בן הרב הקדוש בחזקל מקוזמיר. בגיל 14 הוא התחתן עם הרבנית מרה דוברה בת החסיד רב חיים שאול פרידמן. אחרי הסתלקות אביו בשנת תפרישמ"ח מילא את מקומו בזבלין. לאחר שנה הוא העתיק את הרצון שלו לאיוונגרוד, שנקראת בפי החסידים מוז'יץ, ששמוכה לוורשה. המונים הסתופפו בצילו, נחשב לגדול בתורה, בנגלה ובנסתר. אומנם עיקר עבודתו בקודש הייתה הנגינה שמעוררת בתשובה. קודם הסתלקותו ביקשו שיחזור, קודם שהוא נפטר, הוא ביקש שיחזור בפניו על כל היצירות הנגינה שהוא הלחין, שסיימו לשיר את הניגון האחרון, עצם את עיניו, ועלתה נשמתו השמיימה בי"ג כסלו תפריש באלף, ומלוכתו כבוד בוורשה. צאצאיו הם בנו רב שאול ידידי אליעזר ממוז'יץ, בנו רב חיים יחזקאל מאוז'רוב, בנו רב יצחק צבי ממוז'יץ ארצות הברית, בנו רב אלתר, בנו רב יעקב דוד, ביתו רבנית ניחא ברכה אשת הנגיד רב דוב בריש, ביתו הרבנית חנה לאה אשת הרב מנואל גרשן הכהן רבינוביץ'. יש ממנו הרבה וורטים, הוורטים הקלים והמעניינים. הרב הקדוש רבי ישראל ממוז'יץ קרא לחסידים שלו את המאמר במשנה, עומדים צפופים משתחווים רווחים. מי שמרגיש את עצמו מבחינת עומד צפוף לו במקומו, הוא לא יכול לסבול מגע של מישהו אחר. הוא צריך שטח מחיה גדול, לא כן חסידים. הם משתחווים, אנשים שלא קוראים כבוד לעצמם. שוחים, שוחחים ושרועים הם עמך, ולכן רווח להם במקום, כי על ידי השתחוויה עצמה הם יוצרים רווח. הוא אמר אין מוקדם ומאוחר בתורה. למשל, בעסק, המסע ומתן ששייך לומר, איחרתי העסק, כי פלוני בא והקדים אותי. אבל בעסק התורה זה לא ככה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. לומר, איחרתי את העסק התורה שבא פלוני והקדים אותי, כי קטע התורה מונח לכל, וכל הרוצה יבוא ויטול, כמו שאומרים חז"ל. דבר נוסף, הוא אמר, בזמן שישב בעיר מוז'יץ, היה נוהג לנסוע כל יום לטיול מחוץ לעיר, לשם נופש ואוויר צח. פעם אחת, כשהוא נסע דרך שדה מראה, שמע פתאום שירת רועה צון, וציווה לעצור מיד הכרכרה בכדי לזין לשירת הרועה. כאשר גמר, ציווה להמשיך בנסיעה, ואמר למלווים שלו, בוודאי התפלו על עצירת העגלה לשם הזנת שיר הרועה, אבל דו לכם רבותיי, כי כל המזמר כאילו מתוודאו, שירתו של אדם היא וידוי, כי על ידי השירה אפשר להכיר את מהותו של האדם, וכל המתוודא, מי שלא יהיה, צריכים להזין לו ולשמוע לו. הוא אמר עוד, אשר ברא ששון ושמחה, ברא מלשון בריאות, היינו ששון ושמחה מביאים בריאות לאדם, כמו שנאמר, שמוע טובת דשן עצם. היה סיפור שלושה חסידים ממוז'יץ, בתוכם רב שמעון מחמלניק, שהתווכחו ביניהם בחצר של הרבי רב ישראל, הבעל דברי ישראל, מה פירוש אור עולם באוצר החיים, אורות מאופל, אמר ויהי. מתוך התפילה בראש השנה. זה אומר בקור וזה אומר בקור, בתוך הדברים נכנס הרבי ממוז'יץ לבית המדרש, נטל את הידיים לסעודה ברכת המוציא, ואחרי זה פתח ואמר, מה הפירוש אור עולם בוצר חיים? אגיד לכם את הפירוש. אור עולם זה צדיק אדום. בוצר חיים זה צדיק בן צדיק. אורות מאופל הוא צדיק בן רשע. אמר, כמו שהוא אומר, בין אם הוא צדיק בן צדיק, בין אם הוא צדיק בן רשע, ויהי הקדוש ברוך הוא מכהן במרו של צדיק. נפלא. נוח איש צדיק תמים היה, אמר אמרו חז"ל, במדרש כל מי שנאמר בו היה, זן מפרנס. ולכאורה יש להבין מה שייכות לשון היה לעניין של זן מפרנס, אלא יש לומר, אמר דברי ישראל, דרי ידוע שהיה הוא לשון שמחה, וזהו כל מי שנאמר בו היה, היינו כל מי שהוא שרוי בשמחה ושמח בחלקו, הוא מסתפק במה שיש לו, הוא נושע ברווח והוא זן מפרנס לאחרים. דבר נוסף הוא אמר, על די שמחה יצאו אנשים ממצרים, וחמושים עלו ישראל, בני ישראל ממצרים. חמושים בהפך אותיות זה שמחים. רצה לומר, ושמחים עלו ממצרים. אנשים עלו בשמחה. הדבר האחרון שנאמר בשמו, זה בשמו של הדברי ישראל ממוז'יץ, לקראת יום ההילולה שלו, שג' כסלב. פעם אחת בשבת קודש, אחרי סעודת שחרית, קרא הרב הקדוש בסון מוז'יץ להתייעצות בעניין שידוך, שהם מצאים עבור אחת מילותיו. התפלו למה הוא מטריד את עצמו בעניין זה בשבת, השיב לה במכוון אני אעשה את זה, כי אמרו במסכת שבת, לשדך בנות מותרים, והנה בשבת אין דבר רשות, רק או איסור או מצווה. והם אמרו מותר, הרי זה מצווה וסגולה לשידוכים. הסגולה לשידוכים, להתעסק עם הנושא הזה דווקא בשבת. אנחנו נצא לשיר אחד, אחד משירי הדברי ישראל ממוז'יץ.
Thank you. I'm
ירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו גם הלכת תוכל שלנו מדברים על צלמים של פעם, על פוטו וייס ופוטו קובץ' ופוטו יעקובי, על הצלמים שהיו פעם בירושלים, כשאף אחד מאיתנו לא הייתה מצלמה ביד. לאט לאט גדלנו וגם קיבלנו מצלמות, וגם קנינו מצלמות קטנות מיוחדות. אני עוד בילדותי החזקתי מצלמת פוג'י, יפנית, שקיבלתי מפוטו לוי, ועם זה התגאיתי וצילמתי הרבה. אבל החיים מתקדמים, ובתוך חל שלמה, הבניין העתיק, של פעם היה שם הרבנות הראשית, יש שם גם מוזיאון. ואנחנו רוצים לדבר על דבר מעניין שיש שם במוזיאון, במוזיאון אחד שלמה, על תערוכה של צילומים של צלם בשם עזרא לנדו. שלום לך, נורית בנק.
שלום וברכה.
ערב טוב, אנחנו רוצים לדבר על התערוכה הזאת של הצילומים, ואני רוצה להגיד לך שאני בתור ילד, כשגרנו יותר באזור של מאה שערים והלכנו לשער חסד, אז לדודה בשער חסד, בדרך עברנו תמיד דרך אחר שלמה, למעלה בקומה האחרונה היה איזשהו מוזיאון, והיינו רואים שם את התמונות של המוזיאון. יש לי, אצלי עדיין סרט ישן מאוד, שצולם, שתיעד את התערוכה שהייתה שם למעלה.
אני מוכרחה לראות את זה, הרב.
זה סרט מאוד מרתק ומאוד מעניין. אני בהזדמנות אביא לך אותו, ועשה שני סרטים שצולמו שם בשני תקופות, וממש מתוך התערוכות שהיו שם. אני מדבר על סרטים לפני 50 שנה לפחות.
נפלא ביותר. כן. היה שם יהודה לי ביאלר, נכון, שהוא היה עוצר הראשון.
נכון.
ולאחר מכן אסתר פינק הייתה לאורך הרבה שנים. אז זה בוודאי תערוכות שהם עשו, והם באמת עשו עבודת קודש, הם עשו... במיוחד יהודה לביאלר אסף מקהילות יהודיות שנחרבו בשואה, וחילק את החפצים והספרים בין מוסדות יהודיים, בתי כנסת, מרכזי זיכרון למיניהם, ואחד המקומות שהדברים הגיעו אליהם היו באמת היכל שלמה, הם אוצרות מופלאים ביותר.
בהחלט, עכשיו אחד הסרטים מדבר על עובר מה שנקרא את מעגל השנה, על ראש השנה ויום כיפור ופורים ופסח, ופשוט מסודר לפי מעגל השנה. אני לא זוכר מצילם את זה, אני חושב שאולי דוב לדרברג או משהו כזה, או שאול מייזלי. בקיצור, זה היה איזושהי חוויה בכל המועד לעבור דרך אחד שלמה, לראות את התערוכה ולהמשיך הלאה. והיום אחד שלמה, היא כבר לא אותו אחד שלמה של פעם, אבל עברתי שם, באתי שם לאיזושהי פגישה ומאוד התלהבתי מה... תערוכה. אז בואי תספר לנו מה יש שם ומתי זה ייפתח לציבור.
אז ראשית אני רוצה להזמין את כל ציבור המאזינים להגיע לפתיחה ביום חמישי הקרוב, י"ב כסלו, 4 בדצמבר, בשעה 20:00.
Okay.
אנחנו פותחים תערוכה נפלאה בשם עולמות של הצלם עזרא לנדאו, כפי שהזכרת. הוא צלם שמגדיר את עצמו כצלם רחוב חרדי. הוא בעצם חסיד ברסלב, צעיר יחסית, אבא לשישה ילדים שעובריים, שיש לו משהו שאני קוראת לו אינטליגנציה ויזואלית. היום יש נטייה לדבר על סוגי אינטליגנציות שונות, אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה כמובן שכלית, ולצלם הזה יש עין מיוחדת לתפוס רגעים שהם נמצאים כל הזמן סביבנו, אבל עד שמישהו לא מצביע ואומר, תסתכל לשם ותראה איזה דבר מיוחד קורה, אתה יכול לעבור על זה בלי לשים לב. דבר נוסף מיוחד שיש לצלם הזה, זה לב רגיש במיוחד. ואני מרגישה כל פעם שאני מסתכלת על היצירות שלו, את העין ואת הלב, שלי מתעוררים ממש בפליאה ותדהמה, באמת מהעיר שלנו ירושלים, שהיא עיר עם אוכלוסיות כל כך מורכבות, עם מרקם כל כך עדין ומורכב של מערכות יחסים. ומה שעזרא עושה בעין מאוד מאוד טובה, בעין מאוד מאוד מלאה בחיוביות ומלאה באהבה, וגם ככה קריצה של חוש הומור, הוא מראה לנו כל מיני מפגשים שהם לפעמים נראים אבסורדים, לפעמים נראים לא אפשריים. אני על לא אחת מהתמונות שלו שאלתי אותו אם הוא בטוח שהוא צילם את זה או שהוא עשה איזה הדבקה בפוטושופ, מרוב שזה נראה כל כך מופלא. אם זה במפגש בין חרדים לחילונים, אם זה במפגשים אנושיים בין אנשים ממרקמי חיים שונים, מתורות חיים שונות, מגישות שונות. והמפגשים האלה הם תמיד מפתיעים ומרגשים בין בני אדם לעיר ירושלים העתיקה והמופלאה הזאת שאנחנו חיים בה, שיש בה כל הזמן התרחשות גואשת של החדש שנפגש כל הזמן עם העתיק והישן, המסורתי והיותר מחובר למסורת של העבר והדברים החדשניים העכשוויים, ובאמת ביצירות שלו, כל יצירה ויצירה, זה מין משהו כזה שמקפיץ אותך, שעושה לך מין התרגשות, איבוד נשימה לרגע, שאתה פשוט מסתכל על הדברים ומתפעם.
אני אגיד לך, יש לי הרבה אלבומית תמונות של ירושלים.
כן.
יש לי במחשב, בארכיון, יש לי הרבה תמונות של ירושלים.
כן.
בארכיון העיר יש למעלה מ-500,000 תמונות שצלמו בירושלים.
וואו.
אבל זה משהו מיוחד.
כן.
אני אגיד לך למה. יצא ספרים של אלי שיילר, על אלי שילר או שיילר על ירושלים, עם תמונות, אלבומים של תמונות. וזה, רואים את מגדל דוד, הכותל המערבי, שער יפו, הכנסיות, המסגדים וכן הלאה. הוא תפס את הרגעים הקטנים. וזה זה, זה הפואנטה של הצילום, לקחת, לצלם בה, מה שיש בעצמכם בהזמנת, התמונה של החייל והחרדי, אחד, שני משנים אחד על השני, זה הרגע המתוק הקטן של ירושלים.
אולי אני אתאר עוד כמה צילומים ככה קטנים שיתנו למאזינים את ה... אמנם תמונה אחת שווה 1,000 מילים, אבל אין לנו אפשרות להעביר תמונות ודברים חזותיים דרך הרדיו. אז אני אספר לכם על הצילום הראשון שראיתי של עזרא לנדאו, כשבעצם פגשתי אותו גם כן במקרה, בתוך המסדרונות של היכל שלמה, ככה, תוך כדי מילוי תפקידי כיוצרת המוזיאון, הלכתי מפה לשם ופתאום הוא ניגש ודיבר איתי. הוא הראה לי צילום שהוא צילם משקפי שמש של שוטר, שעומד בתוך הפגנה של חרדים, ובעצם בתוך המשקפיים של השוטר, אתה רואה את החרדים. ואני כל כך התלהבתי מזה שאתה כאילו, יש את הפסוק הזה, מצאת חן בעיניי, אז זה בעצם אצל הזולת אתה מוצא משהו מעצמך. וכך הוא הראה לי עוד ועוד צילומים מהסוג הזה, למשל צילום של חייל של מג"ב, משמר הגבול, שבעצם שמר על... כשהיה את יום השנה של יום אור החיים הקדוש, ורואים בתוך משקפי השמש של החייל הזה, שבעצם הוא מחזיק ספר תהילים וקורא פרקי תהילים. וזה כל כך ריגש אותי, שדווקא מי שנראה כביכול חיצונית כל כך רחוק, הוא בעצם גם בעצמו קרוב.
את יודעת שזה מזכיר את מה שאמר ברי לוין על הפסוק, לב חכם בימינו ולב כסיל לשמאלו. איך זה יכול להיות? הלב שלנו נמצא בצד שמאל, אנחנו כולנו כסילים? לב חכם בימינו ולב כסיל בשמאלו, זה הרי לא יכול שאנחנו כסילים, אלא מה? אנחנו רוצים להסתכל על הלב של מי שעומד מולנו. ואז זה לב חכם בימינו ולב כסיל בשמאלו. כשאני עומד מולך, אז הלב שלך נמצא בצד ימין.
יפה מאוד. יש לו הרבה מאוד צילומים שמדברים על תקשורת בין אישית, על איזשהו מבט אחד שיכול לומר כל כך הרבה. יש לו צילומים שמדברים על המשפחה, על הקהילה, על מפגשים בין אנשים שונים לחלוטין, וגם דברים שהם נראים לא הגיוניים. למשל, אחד הצילומים המאוד מיוחדים שלו, זה רואים את אבני הכותל המערבי, ורואים אדם עם כיפה לבנה ככה, שזה לא נראה שהכיפה הזאת כל כך תמיד נמצאת על הראש, והיד של האדם הזה מושטת בכל כך הרבה עוצמה רגשית, נוגעת ככה בכותל בשיא העוצמה, והיד הזאת מכוסה בקעקועים נוראים. עם ציורים פשוט מזעזעים על היד שלו. וכשאני הסתכלתי על התמונה הזאת, ממש כמעט עלו לי דמעות בעיניים. לחשוב, וואו, האדם הרחוק הזה הגיע עד הכותל, והוא מושיט את היד שלו ושם אותה שם. וכך יש לו צילומים מסוגים שונים, רואים חסידים, למשל בתשליך, ורואים אותם משתקפים בתוך האגם שאל תוכו הם משליחים את ה... את התשליך שלהם, וההשתקפות הזאת היא כל כך מיוחדת, מה היא מעוררת את השאלה, מה המציאות האמיתית, המציאות שאנחנו רואים בעיניים, או אולי המציאות שמשתקפת. ובאמת, כל תמונת ותמונה היא כל כך, כל כך מיוחדת. אולי תמונה אחת מיוחדת שאני רוצה לציין במיוחד, זה תמונה עם חוש הומור. רואים חסיד מבוגר ממאה שערים, ממש עם כל הלבוש החסידי, עם כובע, שם את העגול, והוא אוחז בידו ארגז של בקבוקי שתייה, ועל הארגז הזה כתוב את האות האנגלית I, שזה אני, יש שם לב אדום גדול, ואת המילה summer, שזה קיץ. אני אוהב את הקיץ. והצילום הזה הוא כל כך ככה מעורר לך שאלות, הרב הצדיק הזה עם כל הלבוש הארוך, המעיל הארוך והמגבעת והכל, והוא מחזיק את ה... את הארגז הזה שאומר, אני אוהב את הקיץ, ומי שבדרך כלל אומר את זה, הוא בא בכלל מעולם אחר.
עכשיו, אני, עכשיו נורית, אני אגיד לך גם מי הבן אדם, ואז ברגע שאני אגיד גם את השם של הבן אדם, יש לו הרבה מאוד צאצאים. ואני מתאר שכל הצאצאים ירוצו עכשיו לבוא לראות את התמונות.
איזה יופי.
קוראים לרב בריזל, והוא חסיד קרלין.
איזה יופי.
אז עכשיו משפחת בריזל שבקשיבה, תבוא לתערוכה ותראה את התמונה הזאת שהיא תמונה נפלאה.
ממאפיית בריזל?
זה אותה משפחה.
שמכינים את החלות הכי טובות שיש בעולם על פני כדור הארץ.
נכון, זהו, זה אדם בתוך המאפייה. יכול להיות שהוא גם יצא עם ארגז בתוך המאפייה, גם זה יכול להיות.
כל כך התרגשתי מהתמונה הזאת, גם מהחן שהצלם רואה מין רגע כזה מיוחד, שאולי אפילו אותו אדם לא ידע מה כתוב על הארגז, לא שם לב לזה. אבל ברגע שהוא תפס את השנייה הזאת, זה הופך למין תמונה כל כך מרגשת במפגש העולמות.
זה כמו שאמרת ששווה אלף מילים, זה להסתכל על התמונה ולהסתכל ולהסתכל ולהסתכל, וכל אחד ימצא שם משהו אחר בתוך התמונה.
כן, אני ממש מזמינה את כל הציבור להגיע, היצירות הן ממש ברוח התורה והצניעות, פתוח לכל סוגי הקהלים לבוא ולראות ולהתרגש. נשמח מאוד שתהיו איתנו בפתיחה.
זה במבואה של אחד שלמה בקינג ג'ורג' 58.
הכניסה בחינם, פתוח כל יום מ-8 בבוקר ועד 8 בערב. יש גם ספר של האומן, ספר אורחים, שכולם גם מוזמנים לכתוב איזה מילה על תמונה שריגשה אותם, שעוררה אצלם איזושהי מחשבה או איזשהו זיכרון. ואני חושבת שהנקודה הכי חשובה היא שאומנות יכולה חלילה להרחיק, אבל היא יכולה כל כך כל כך לקרב. ובאמת אני חושבת שהצלם הזה עשה עבודה כל כך נפלאה, ואני רוצה גם להודות לאחל שלמה, לבניין ולהנהלה, שאפשרו לתערוכה הנפלאה הזאת ולעוד תערוכות נהדרות נוספות שנמצאות, גם כן להיות מוצגות.
יופי. אז אנחנו מזמינים את כולם ביום חמישי לפתיחה ולשאר ימות השבוע מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אחד שלמה, וזה גם, אפשר לומר שזה מסגרת האירועים של חמש ירושלים בירושלים.
כן, מאוד חשוב. עוד נקודה אחת חשובה זה שגלרת המבואה היא בחינם, ויש את המוזיאון בקומה השלישית, שם יש איזשהו תשלום קטן לכניסה, ושם מוצגים חפצים מאוד מעניינים, בין השאר גם מכתב נדיר של רבי נחמן מברסלב, אחד המכתבים, אחד משלושה מכתבים ידועים שהוא כתב בכתב ידו, וטלית המיוחסת לבעל שם טוב הקדוש, שאני עכשיו בעיצומו של מחקר על החפץ הזה, ועוד חפצים נפלאים, מרגשים ומעניינים בקומה השלישית. אם מגיעים לתערוכה של עזרא לנדאו למטה, כדאי להשקיע עוד כמה דקות ולעלות לקומה השלישית ולראות את המוזיאון.
בהחלט, יופי. אז תודה נורית בנק, בהצלחה.
תודה רבה.
ונפגש בשמחות. תודה רבה, לילה טוב.
אמן, כל טוב. שלום, שלום.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
השלום הראשון של ירושלים נסע בשנת 1639 על די נוסע הצרפתי, קראו לו ורנה. אז לא היה עדיין צילומים כמו שאנחנו מכירים. אנחנו בילדינו זוכרים לראות צילומים שנעשו על גבי זכוכית. אצל פוטו לוי נכנסתי ככה מאחורה, ובזכות ילידי הרב אפרים לוי בנו, להיכנס מאחורה ולראות את הצילומים עדיין על זכוכיות. הצלם, אותו צלם ראשון שביקר בירושלים, ביקר ב-856, היה פה 4 חודשים רצופים, בשביל הכנת התמונות. הוא הקדיש מאז ומעולם את, 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 את כל חייו לצילומים, והוא למעשה הצלם הראשון שמתעד את ירושלים. יש בספרים שונים צילומים שלו, ויש הצילומים שהוא צילם, הם די מתועדים בכל מיני ספרים, בעיקר בספרים שיצאו לאחרונה של אלי שיילר. אחד מהנערים בירושלים שהסתובב כמוני וחיפש דברים, זה רבי יומי קלוגר. הוא כותב בספר שלו, מהשערים שלי, אנחנו דיברנו איתו לפני כמה שבועות, מנוריי חיטטתי בגניזה של השטיבלך, כפי שמתואר בספרי. בין אנשים נבלתי, וראיתי קפטן וירטואלי מפוספס זהוב, כאילו מגבעת ירושלמית שטוחה ורחבת איתורה כמו נטרה על ראשי. אני נבלה בין ההמון המקומי, דורך על בעונות, נמנע מלצלם את מי שרואים בכך פגיעה בצלמם, מרבה להנציח רגעי איכות שכמותם נכווים כאן כבר 100 שנה. מדוע לא חופץ איש לצלם במאה שערים? משום שבמאה שערים רווחה אקסיומה שהחיים לעולם עומדים על כנם, כמו שבאר המים מעולם לא זזה במקומה. כך המים בלונץ הסמיקווה לעולם ידיף אורי החריף של חומר חיטוי. כך יהיו טובלי החיי הנצח. והסרט קבי יופי אנושי פשוט וטהור שידוע על מאה שערים לצמיתות יישארו על מכונם. אבל חלפו שנים, ולא כל הטובלים בלונצוס מקווה עדיין באים אליה, כי כבר חלקם טובלים בנהר דינור. ורק כאשר מפעם לפעם עובר האוטו עם הרמקול מבשר שעוד דמות עוד נקרא מאה שערים, נזכרים הכל בהריות של החיים. לפיכך הוא כותב, לא תימצא לעולם מצלמה במאה שערים. רק מי שהצמיח כנפי עונה ועזב את השכונה, הוא רואה בביקורים שלו מפעם לפעם כיצד הנוף האנושי משנה את פניו לבלי הכר. נער צעיר של מאה שערים הייתי, מספר ביומי קלוגר. אך עיניי פזו כל העת לעבר האירועים סגורים, במיוחד בשטיבלך. אז שם הייתה בידי המצלמה, והייתי מצליח בכל פעם מחדש שלא יוצאת בשם ועין. וזאת יש לדעת, שעבור בין מאה שערים כל מה שחורג מגבולותיו של חוב מלכי ישראל, מכאן ושבטי ישראל משם, בכלל העולם הוא חיצון יחשב. הסיבה העיקרית להסוואת המצלמה, הוא מספר, ותפוקתה הייתה שלא יזהו אותי בשעת מעשה. ואף לאחר מכן, וכך תשלל חירותי לשוטט בין הסמטאות, שמצלמות כן לא נכנסה אליה מאז שחברת בוני ירושלים החלה לבנות בתי השכונה באלות תפריש למדלת. ועד ימים שבהם כוסו קירותיה בפשקבילים תוצרת גדודי לוחמי נטורי קרתא. חלפו אלו שנים ופרסתי כנפיים מהשערים יעבורי פיסות של זיכרונות נוסטלגיים מן העבר, שזוכים לידנה במועדים ובימים טובים שבהם אני חוזר למקום. תמונה אחת שווה 1,000 מילים, הוא כותב. זה, כולם מדברים על זה. מאז שחר ילדותי שאהבתי לרגע בו תהיה ברשותי מצלמה פוטוגרפצ'יק. מה שהשפיע עליי היו דווקא תיירים הרבים שוטו מאה שערים בלי מטרה, ובכל דקה צילמו דמות זו אחרת. ולמעשה צילמו כל דבר שזז. בגרותי החלטתי שיקוף אותם, אלו מצלמים ונעלמים, אני אצלם ואשמור את התמונות. לימים טובים ולשנים טובות. ידעתי שחפשו אותם ממהות החיים היום שונה, ולכן אינם ברי העברת הרגשות הללו דאז. נכון, כבר בידותי כינו אותי האספן הירושלמי, וכאמור פנחס גרייבסקי טוען שכל ירושלמי למעשה הוא אספן, אספן ספרים, אספן תמונות וכדומה, ובמה שערים הסתובבו עוד צלמים. הסתובב שם יעקב, שציץ 3 כרכים בינתיים על 100 שערים, הסתובב שם ינקל קרויזר, לא יחוץ ימים ושנים שגמו, הצילם, אמא שלו הייתה גרה בגבולות 100 שערים, וסבא שלו ישהיה גר בתי הונגרים, הצטובב עם מצלמה ומסריטה ותיעד הבית 100 שערים. רובה לכהן, הזדמנות הזאת גם להגיד לו מזל טוב, על ירוסי בנו, וגם הוא אוגר בתוכו צילומים שהוא עשה. אפרים לוי, בנו של דניאל לוי, שגם הוא מחזיק אצלו אוסף של צילומים, חלקם גם נמצאים היום בארכיון, בארכיון העיר, אבל גם הוא אספן גדול של צילומים. את הכינוי שפוטו רצח יניקו דווקא כאלה שעמדו ברחוב לצילומי פספורט או לצורך תעודת זהות. לאחר שהצלם התכסה עם שמיכה שחורה, הוא רקן על הדשה, הוציא את ראשו ושוב התכסה עד שסיים את כל המלאכה. תוצאה הייתה תמונה רטובה עדיין, אך לאחר שהתייבשה נמסר הנייה לקליאנט, ובדרך כלל נהיה שחור בעיניים. הדמות יצאה כמעט בלתי מוכרת, ומכאן לפינוי פוטו רצח. הילדים שיעסקו בצילום, יש פרס גלייבסקי מספר, עד אף שמדלת הייתה המלאכה הזאת בידי שינם יהודים. הראשונים שהתחילו לעבוד במלאכת הפוטושופ היה מישאו רפאלוביץ', אברהם אהרון ריטובסקי. ישאו רפאלוביץ' היה יהודי הראשון שפתח סטודיו של צילום בירושלים בשנת תרנ"ד. אברהם עצדר מציין שהייתה בכך העזה רבה לפתוח צלמונייה ברחובות העיר עתיקה, מלאכה שלא הייתה מקובלת על הידה היהודית. בשנת תפריש סמך מחר זקס את הסטודיו של רפאלוביץ' לצדוק בסן, שבים הפך למצלמה כמעט רשמי של הידה היהודית. בסן יהודי יליד ירושלים, למד מלאכת הצילום מצלם יהודי אחר בשם אדלשטיין, ששעה בעיר כשנה, כאשר הציגו את הצילומים הראשונים לירושלים הוא למד מהם את הצילום, וככה נתפתחו הצילומים שיהודים מצלמים. כל זה, זה בשביל לספר על הצלם שהציל את ההיסטוריה של ירושלים. וזה קרל קלמן וייס, בעל חנות צילום ברחוב מאה שערים, שהייתה מוקמת מול הרחוב שמוביל לבית ישראל, ליד מפעל העינות של עקבי כהן ומתחת לבית המדרש של סטרופקוב. את רוב עבודת התשלילים שלו ביצע בבית, שמוקם בחוף חסד לאברהם, בתי ורנר. לשם היה נכנס דרך פתח שמוקם בחלק האחורי של החנות שלו, שהוביל לבית שלו. בילדותי מספר קלוגה, כשקיבלתי לידי את הפורים גלד, המשמעותי, הסכום שמכבד את בעליו, הרמתי מאוד את רגשות אחותי האחת ויחידה, אז, לאחר שש בנים רצופים, על זרועי, ורצתי ככה את החנות של פוטו וייס בחוב מאה שערים, שהייתה מעין חצי מרתף, ירדתי את חמש המדרגות, דלת החנות הייתה פתוחה, ואין וייס. יום לפני כן ראיתי יוצא מצידה האחורי של החנות, בחוף חסד אברהם, ישר לביתו. שם בחצר הקטנטנה שטף טבל את השלילים, תלה אותם עם מטווי עץ על חבל דק, ורץ חזרה לפוטו. חיכיתי והוא חזר. צילם אותנו פעם אחת, וביקש לו למתין, אלא לשוב לאחר שעה וחצי. כבר שעה ורבע חזרתי, אחר כך לאחר שעברה שעה וחצי, הוא מסר לי את התמונה אחת ויחידה. כאן המקום גם לציין את התרומה הבלתי נלאית של הצלם וייס, שהנציח את ההיסטוריה ביוזמותיו, בחושותיו המיוחדים, למרות שהפניו חשבו למי שנפל בטעות לשכונה זו, למעשה מגיע לו קרדיט על הרבה הרבה אירועים שהנציח במצלמה שלו, ואילולא הוא שהופיע לשניות מעטות ועזב, לא היו הנצחות לממדים רבים שהיו, ובלעדיו לא היו קיימים. במלות 30 לדמור מבלז, הופיעה מדורה מיוחדת של המודיע, שהייתה אז תוספת הראשונה לעיתון הזה ביוזמתו של העורך הרב לייב לוין. בגילון הופיעה 11 תמונות ממסע הלוויה שנרחש מפוטו וייס. לאחר פטירתו של וייס, רכש ארכיון העיר משפחת וייס את כל התשלילים, בטרם עבר לעירייה, עבר על זה קצת קלוגר, מצא שם תמונות של אדמור מקלויזנבורג, אותו קל מבייס נפטר בלמד אדר א' תפשין סמך, לפני 15 שנה. הוא נטמן בכלל בית המין החדש בר שבע, כי שם בגיל מבוגר, אבל לגור ליד ביתו. זה הסיפור של אותו קלמן וייס, אבל כל צלם וצלם, כמו פוטו יעקבי שצילם אלפי תמונות, גם שלא נמצא בארכיון העיר, וככה ישר, על כל צלם אפשר לספר את סיפור חייו, כל אחד עם הסיפור הארוך שלו. דוד מונשטיין שלח לי סיפור, וסיפור ירושלמי. שכרו שמתווך בקרקעים לא תמיד נמדד באחוזים. לפעמים הרווח שלו הרבה יותר גדול, גם לא נחתמה עסקה, והוא לא רק גרוש אחרי כל ההתרצותיות שלו. לפני 20 שנה התקשר לעורדין סילבר, ממשרד סילבר את שוטופלד, ביקש לבדוק לו שוויון של בניין ממאה טורקים ברחוב הגידן. כשנכנסתי לאחת הדירות בקומה הראשונה, התנפל לישיש מופלג, חיבק אותי בשמחה, מה שלומך, פקיד שלי מנשיין. לא לי מושג מזה, איך אתה יודע מי אני שאלתי, לפי התמונה הוא ענה. אז הכן גרר אותי לחדר סמוך, הצביע לקיר, ולתדמתי ראיתי שם תצלום מעודכן, להפליש לפנים שלי. מחייכות, מלחצי גוף ילד קטן שאוחז בידו עץ וציפורן, קלמן וייס הצלם, צעקתי בהתרגשות. קלמן וייס היה בעל חנות הראשונה בארץ שפתחה תמונות צבע, תוך 24 שעות, וזה עד לפני קום המדינה. הוא לא היה מוכן לגלות השיטה הסודית שלו, אבל פעם שמעתי אותו לוחש לאשתו שנגמר לו הצבע, ושתיגש מיד הגלנטריה של דובולסקי, להביא חבילות אפונות אדומים וכחולים. כשהיא חזרה ראיתי איך וייס לוקח את הצלום שחור לבן של אישה, צובע לה את העיניים, את הזוותיים, את החולצה, את השמלה. הפתעתי אותו ואמרתי שאם הוא ירשה לי לצבוע בכחול את הזקן של המורה השנוא עליהם בבית הספר שלו, לא אגלה למתחרה שפרוטוקובה עד שום בלף את כולם. כשהייתי בכיתה א', הכריחו אותי להצטלם עם מחברת, עט וציפורם וכסת, כדי שתוכל להשוויץ, יוכלו להשוויץ בפני ידוד מצרפת, שאני ילד בחונן. הצלם וייס עשה קופי מהתמונה, שם אותה בויטרינה, ואחרי שצבע את העיניים שלי בכחול ואת הלחיים בוורוד, כל פעם שהייתי עובר לדחנות, הייתי מסתכל על עצמי, קצת ממשיך לשאר מנדלבום. עם הזמן הויטרינה התיישנה, וגם הצבע דם, אמרתי לוייס, איך זה שהפנים שלי בתמונה הישנה נראות בדיוק כמו שאני נראה היום. סיפר קלמן וייס, שכאשר סגר תחנות בחום מהשרים, החליט לשמוע על התמונה להתקל אותה. פקיד שלי הסביר לי, כל שנה במלאות שלך אני מחזיק את הצבע, בשפתיים מדלל קצת את השיער, מוסיף לשנה לחיים. ככה אני ממשיך להתראות איתך בלי שאתה יודע. טוב, הסיפור הוא עוד ארוך וארוך, למה קורה לו פקיד, אבל סיפור של צלם צבעוני ראשון בירושלים שעשה גם בצבע. אנחנו נסיים פה, תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה לישראל בני ברק, מייריב באולפנים בבני ברק, ואנחנו נשמע עוד שיר אחד של חסידות מוז'יס, משיריו של דברי ישראל. תודה רבה לכם, לילה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.